איך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. אומר על זה רש"י, והאמין בשם, לא שאל לו עוד על זאת, ויחשבה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. זכות וצדקה הייתה לאברהם על האמונה שהאמין בו. כך לומד רש"י, כך מפרש רש"י את הפסוק ויחשבה לו צדקה, והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. הרמב"ן מעריך להקשות, מקשה מאוד. איזו זכות מיוחדת יש כאן? מה הדבר המיוחד בהאמין בשם? כאן מבשרים לו בשורה טובה. אברהם אבינו עמד בניסיונות. הרמב"ן מקשה מהעקידה אפילו. בעקידה אברהם נתנסה והוא האמין ללכת להקריב את בנו, לשחוט את בנו. שם הוא האמין, ואיזה שבח מיוחד יש פה באמונה הזאת, בנושא הזה, בעניין הזה, יש כאן שבח מיוחד, עניין מיוחד, שהוא נחשב לאברהם אבינו לצדקה. צדקה פירוש זכות וצדקה מיוחדת יש לאברהם אבינו באמונה הזאת שהוא האמין בבשורה הטובה שבישר לו הקדוש ברוך הוא. הדברים לא מובנים. מה כאן הדבר המיוחד? מה כאן ויחשבה לו והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה? היינו האמונה. הרמב"ן כאן על אתר, על המקום, מקשה ומעריך בזה. זה קושי. התורה מציינת זכות, כאילו אברהם עשה צדקה עם בורא העולם. צדקה וזכות. הוא עשה חסד, הוא עשה דבר שהוא מעבר ל... אברהם אבינו הגיע להשגה שהאמונה שהוא האמין בעובדה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג, ובורא העולם הוא זה שמנהיג את העולם. הדבר הזה נתפס אצלו כדבר מוכרח. כאן אין צדקה, אין כאן, הוא לא עושה שום טובה בדבר הזה, אין כאן שום זכות מיוחדת. זה ברור, הדברים ברורים, ואברהם אבינו הגיע לבירור הזה, וכך הדברים מוכרחים. כאן באמונה הזאת, דווקא פה, אז האמונה הזאת נתפסת כמין צדקה מיוחדת. זה דבר, זה לא כלול באמונה שאברהם האמין והוא הגיע לזה. כמו שידוע, אברהם אבינו הרי הגיע לאמונה בכוחות עצמו, ואותה אמונה היא לא הייתה טובה שהוא עשה, אלא הכרח של חיים. אברהם אבינו מצא את עצמו מוכרח על האמונה הזאת. הדברים היו ברורים עד כדי סירות נפש. בלי פיקפוק. וכאן התורה מדגישה דבר נוסף. משהו מיוחד. ויחשבה לו צדקה. זה לא מה שאנחנו יודעים על האמונה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, האמונה של אברהם אבינו היא אמונה מוכרחת. אמונה שהיא ברורה לגמרי. לא ייתכן לחשוב אחרת. אברהם הצליח להראות, להוכיח לכל באי עולם שהדברים הם, זה חייב להיות כך, וכל אחד חייב להאמין. הדברים הם ברורים. וכאן, ויחשבה לו צדקה. יש כאן זכות מיוחדת. זכות מיוחדת. צדקה קוראים לזה אפילו. קשה מאוד בכלל להשתמש במילה צדקה כלפי מעלה. מוצאים מקומות כאלה. יש מקומות כאלה. יש אפילו, הגמרא בבבא בתרא מביאה את הפסוק, מלווה השם חונן דל. מי שחונן דל, אז זה נחשב כאילו שהוא מלווה משהו לקדוש ברוך הוא. והגמרא מוסיפה ואומרת, אלמלא נקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כביכול עבד לווה לאיש מלווה. אומרים את זה כלפי מעלה. זה כתוב. אלה הם המושגים שמשתמשים פה. זכות מיוחדת, צדקה מיוחדת, כלפי מעלה. אברהם אבינו שהכל היה אצלו ברור, מוכרח, עד כדי שהוא היה בידו לברר את הדבר הזה לכל באי עולם. כאן, החלק הזה, הדבר המיוחד הזה, כאן כתוב, היחשבה על עוד צדקה. ננסה להבין. באמת שמצד הסברה הפשוטה, כמו שאנחנו מבינים, אברהם אבינו הצטיין במידת החסד. כך כתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. כשאנחנו אומרים אלוקי אברהם, אנחנו מתכוונים כביכול למידת החסד שאברהם היה שלם בה, ועד כדי שהמידה נקראת על שמו. כביכול, מידת החסד של בורא העולם היא אלוקי אברהם. כך זה תמיד, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, תמיד. וכמו שידוע מה שכתוב בכל מקום, בכל, בדברי רבותינו כולם, שלושה דברים, שלוש מידות נמנו בכלל ישראל. רחמנים בישנים וגומלי חסדים. רחמנים כנגד יעקב, בישנים כנגד יצחק, וגומלי חסדים כנגד אברהם. הדברים ידועים, ברורים. זה, כך זה בכל מקום. אברהם אבינו המליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם כולו, עד כדי תוספות במסכת ברכות בדף מם על השאלה. הגמרא אומרת שברכה צריכה מלכות. זאת אומרת, לא יוצאים מדי חובת ברכה אם לא אומרים את השם ומוסיפים מלך העולם. ברכה צריכה מלכות, מלך העולם. ותפילת 18 אין בה מלך העולם. אז אנחנו אומרים שם י"ח, י"ט ברכות, ובכל הברכות כולם לא מזכירים מלך העולם. אומרים תוספות, כשאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, זה משום שאברהם המליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם כולו. אז כשאמרנו אלוקי אברהם, אמרנו בזה מלך העולם. הפירוש הפשוט בברכת אבות, אלוקי אברהם מתכוון לומר מידת החסד. כמו שממשיכים ואומרים הקל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול זה כמו שידוע. אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, אומרים על זה חזל, רשי, גודלך זה מידת תופך. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אלוקי אברהם, אנחנו מפרשים את זה בתרתי, אנחנו מפרשים את זה שני דברים מהמעמוקה. אלוקי אברהם מתכוון לומר, גם אלוקי אברהם מידת החסד, וגם אלוקי אברהם היינו מלך העולם. חייב להיות חיבור בין שני הדברים האלה. אחרת, זה לא ייתכן ששתי המשמעויות האלה תהיינה שתי משמעויות שונות זו מזו, כלולות במושג אחד. כשאמרנו אלוקי אברהם, אמרנו בזה, או שאמרנו מלך העולם, או שאמרנו כביכול מידת חסדו יתברך, כביכול בורא העולם נקרא רב חסד, זאת מידתו, נוהג בחסדו כמו שידוע, וזה פירוש המילה אלוקי אברהם. וכאן אנחנו שומעים שהברכה מחייבת שפירוש אלוקי אברהם יהיה מלך העולם. אלה שני מושגים שונים, מלך העולם ורב חסד, אלה שני מושגים שונים. גם אברהם היה המאמין הראשון, חזל הרי אומרים, קוראים לאברהם ראש למאמינים כמו שידוע. אברהם אבינו הביא את האמונה לעולם. הוא היה הראש אמנה, כמו שכתוב. חזל דורשים, תשורי מראש אמנה. איך המידה הזאת מתחברת? הכוח הגדול הזה של האמונה, איך זה מתחבר עם מידת החסד? אלו נראים שני דברים שונים, ונראה, אלה שני כיוונים שונים בנפש. אלו שתי מידות שונות. לכאורה. נשתדל קצת, ננסה קצת להבין. בכמה מקומות חוזרים חז"ל על זה שאברהם אבינו היה היסוד שעליו הבריאה עומדת. הוא היה זה, כמו שכתוב, תולדות השמיים והארץ והיא בראם באברהם. אברהם היה העמוד, עמודו של עולם, כמו שכתוב ברמב"ם, שעליו, פירוש עמודו של עולם זה, עליו העולם, בריאת העולם נשענת עליו. פירוש, כשאנחנו רוצים לבאר לעצמנו את מידת החסד של אברהם, אז הדבר מצטייר כך. איך הדבר מצטייר בנפש? הדבר מצטייר כך. אברהם אבינו חי את העובדה שכביכול בורא העולם גמל איתו חסד בלי גבול, וכל קיומו הוא קיום בחסדו של בורא העולם. הוא קיים רק בחסד. החסד שנעשה איתו הוא זה שברא אותו והוא זה שמקיים אותו. ממילא, אז הוא תופס, רואה את עצמו, מחויב כך להתקיים. זאת אומרת, להתקיים כאיש חסד. זה הקיום, זה מה שמקיים אותו, זה מה שברא אותו. מכוח זה הוא נברא ומכוח זה הוא קיים. ממילא, כך הוא צריך להמשיך. המידה הזאת, זאת המידה שבגללה או מכוחה הוא חי. ממילא, המידה הזאת צריכה להיות המידה שכך הוא ממשיך לחיות. זאת המידה שמקיימת אותו, והוא חייב להיות דבק במידה הזאת, כי היא קיומו. אז כך הוא ממשיך. החסד שמקיים אותו, החסד הוא שמקיים אותו. לכן הוא חייב להצטרף אליו. הוא חייב גם הוא לנהוג באותו חסד כדי להתקיים. זה הקיום. האופן איך שהוא תופס. כך נראה קיום. קיום נקרא גילוי כביכול של חסד הבורא. זה נקרא להיות. להיות זה נקרא להתקיים בחסדו של הבורא. אם זה כל הקיום, אז אין שום אפשרות שאברהם אבינו לא יתקיים. הוא לא יכול היה להיות, כמו שכתוב בפרשת השבוע, בויירא. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. לא ייתכן שהוא יחיה בלי להיטיב, סתם. זה לא שייך. אין קיום, הקיום שלו הוא כולו מציאות של הטבה. ממילא כך הוא חייב להתקיים. הוא חייב להתקיים בהטבה. ככה זה. אין לו קיום אחר. ברור אדם כזה שכך הוא חש, כך הוא תופס את קיומו שלו. קיומו שלו הוא העולם חסד יבנה. הוא קיים מכוח החסד. ממילא לא שייך שהוא לא יחיה בזה. כן? זהו הדבר שמקיים אותו. החסד הוא שמקיים אותו. זה מה שעושה אותו לבסיס שעליו הבריאה עומדת. הבריאה היא כולה חסד, והבריאה מתקיימת, מתקיימת על החסד. ואברהם אבינו הוא זה שקיומו שלו נתפס אצלו, הקיום נתפס אצלו כחסד, רק חסד, חסד בלבד. היינו, זאת אומרת, כשאנחנו תופסים שקיום פירושו חסד, זהו הבסיס של הבריאה. על זה הבריאה עומדת. הקיום הוא חסד. אם נמצא בבריאה מישהו שתופס שהקיום הוא חסד, אז עליו הבריאה עומדת. יש כאן, כאן יש נקודה נוספת. הרקע של הוויכוח, אברהם אבינו אומר לבורא העולם, אנוכי הולך הרירי, ובן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר, והוא יירש אותי, והנה בן ביתי יורש אותי. והקדוש ברוך הוא עונה לו לא כך, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. אז כאן צריך, הרקע, כמו שחזל אומרים, הגמרא אומרת את זה, הרקע הוא שכל המערכת כולה, כל המערכת העולמית, היינו כל ה... מה שנקרא הכוכבים, שהם מגלים את מזלו של אדם, ואת מה שצפוי לו, למה הוא יכול לצפות, מה הוא יכול לקוות. אברהם אבינו, לא הייתה לו שום תקווה מצד סדר העולם, שום סיכוי ולו הקטן ביותר. הדבר הזה היה מנוע מצד סדר העולם. אברהם אבינו לא יכול היה להוליד בשום פנים ואופן. סדר העולם היה כזה שבשום פנים ואופן לא הייתה שום אפשרות שאברהם אבינו יוליד. זאת הייתה הסיבה שכל אנשי דור הפלגה, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, כל אנשי דור הפלגה מאוד רצו לצרף אליהם את אברהם אבינו. על התקופה הזאת נאמר, כל העולם מעבר מזה, ואברהם אבינו, זה נקרא אברהם העברי. כל העולם כולו מעבר מזה, ואברהם אבינו מעבר מזה, ואין, אין. אברהם אבינו היה אחד שעמד כנגד כל העולם כולו. כל העולם כולו הצטרף יחד לשפה אחת ולדברים האחדים של דור הפלגה. אברהם אבינו עמד מנגד, לא הצטרף אליהם, והוא עמד באמונתו. והם מאוד התאמצו לצרף אותו. את כל הכוח הם השקיעו. מהרבה כיוונים. והוא היה נשאר איתן בעבר השני. בסוף הם התייאשו ממנו, משום שהם ראו שהאדם הזה הוא אדם חסר עתיד. כל סדר העולם, זאת אומרת, המפה של העולם הייתה גלויה בפניהם. והם ראו שהאדם הזה הוא חסר עתיד. האדם הזה אין לו עתיד, ובשום פנים ואופן אין לו המשך. זאת אומרת, האדם הזה, הוא לא צריך להפריע להם. הוא אדם שנמצא רק באופן זמני בעולם, אין לו המשך. זה לא נקרא, יש, אפשר להניח, הם יכלו להניח, שכל העולם, היינו כל העולם שיש לו המשך, כל העולם שהקיום שלו הוא לא קיום זמני, כל העולם הממשיך להתקיים, הם כולם בדעה אחת. ואברהם אבינו שהוא לא מצטרף אליהם, כיוון שהוא אדם חסר עתיד, אז הוא לא פוגע בעובדה שהם יחד נחשבים כל העולם כולו. הוא בטל במיעוטו, והוא חסר חשיבות, והוא... אין לו עתיד. אברהם אבינו, גם הוא ידע את זה. גם הוא... זה מה שהוא אמר. אני... אנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי, הוא יורש אותי. בן ביתי יורש אותי. אין לו המשך. כשבורא העולם אמר לו, ויוצא אותו החוצה, הגמרא במסכת שבת בקופנום ואב, אומרת, ויוצא אותו החוצה, כביכול בורא העולם הוציא אותו מחוץ למערכת כולה. והוא הראה לו איך כל המערכת כולה לא משפיעה עליו. הוא, ההנהגה איתו שונה. זאת אומרת, הוא לא כפוף למערכת. אם זה שכל המערכת כולה מצביעה בעליל, כן, באופן ברור, שהוא מחוץ למערכת. אין לו המשך. במערכת הרגילה, בסדר העולם, אין לו המשך. על זה נאמר ויוצא אותו החוצה, וכביכול, הגמרא אומרת אפילו שבורא העולם שינה עבורו את סדרי בראשית, ושינה את סדר הכוכבים, העמיד אותם בצורה כזאת, שגם הכוכבים בעצמם יעידו שיש לו המשך. המשמעות, כמו שמסתבר, ככה גם משמע בדברי המערב, שהדבר הזה היה אך ורק עבורו. זאת אומרת, בורא העולם הראה את זה לאברהם אבינו, כל יתר העולם לא ראו את זה. יתר העולם המשיכו לראות את העולם כמו שהוא היה מקודם. אבל הוא חי לו בתוך עולם שלו, בתוך עולם שהוא כולו שלו. עולם שלם לעצמו. צריך להבין, יש עומק מיוחד זה דבר פשוט, זה דבר טבעי. כל אדם, כשאדם מיטיב עם עצמו, זה דבר פשוט, זה דבר טבעי, זה דבר שאין בדבר הזה שום חידוש. הדבר הזה גם לא יכול להיקרא חסד. הוא לא משפיע לאף אחד שום דבר. הוא לוקח לעצמו. לוקח לעצמו. אם הוא מרחיב את העצמו הזה גם למשפחתו הקרובה, אז זה גם עדיין לעצמו. אבל אם הוא מרחיב את זה ליותר, זאת אומרת, הוא תופס, הוא מבין שהעצמו הזה מתפשט על פני כל העולם כולו. היינו, ההנחה שלו, התפיסה שלו היא כזאת, שכשאני אומר אני, הלשון הזאת כתובה בגמרא במסכת סוכה, על הלל הזקן שהיה בשמחת בית השואבה. אז הוא היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. הכוונה הייתה, כשאדם אומר אני, אז הוא מתכוון בפשטות לעצמו. כך הוא מתכוון. כשאדם אומר אני, אז זה לא רחוק לומר שהוא מתכוון גם לסביבה הקרובה, למשפחתו. אני, זהו. זה חלק מחיי. כשאדם תופס שהמציאות כולה היא בעצם אחת, וכשהוא אומר אני, אז הוא מזדהה בזה עם כל המציאות כולה. כל ההיקף העצום של כל המציאות. אני חלק ממציאות ענקית, כבירה, גדולה. וכשאני אומר אני מתכוון לכל זה ביחד. כשאדם כשאדם מגיע לכזאת תפיסה, אני, והכוונה כפשוטו, אני, כלומר, כל המציאות כולה, זה אני. היינו, אני מזהה את כל המציאות כולה. מציאותי שלי היא חלק מצורף יחד עם כל המציאות כולה. כביכול בורא העולם ברא את כולנו יחד, את המציאות כמציאות שלימה. המציאות השלימה כוללת, היא כוללת את הכל. יתר על כן, להבין. ו... כביכול, בורא העולם ברא נשתמש במילים של הרמח"ל. הוא חוזר על זה כמה פעמים בכמה צורות. אבל הוא אומר את זה בשפה ברורה. מילים ברורות מאוד. כביכול בורא העולם ברא דבר אחד. כל הבריאה כולה, כל ההיקף העצום של כל הבריאה כולה, הוא דבר אחד. זה דבר אחד שלם. הדבר הזה הוא צורת אדם. ונתבונן, הדברים מוכרחים. כביכול. אנחנו יודעים שהבריאה כולה נבראה, בורא העולם רצה, התכוון בבריאה לגלות את עצמו. נגיד את זה במילים של חז"ל, כביכול בורא העולם ברא את כל העולם כולו לגילויו. כשרבותינו מתחילים לחקור, להתבונן, לשם מה ברא כביכול בורא העולם את כל הבריאה כולה, דנים בזה, גם חז"ל דנים בזה. מזכירים כולם את דברי חז"ל בראיה מהמנה בפרשת פנחס, הסיבה שכביכול בורא העולם ברא את הכל זה לגלות את שמותיו, את מידותיו. כשאין בריאה אין שמות. כביכול מציאותו יתברך נעלמת, נמצאת בתוך עצמה. כביכול אמיתתו שלו נעלמת בעצמה ואין בה שום גילוי. אין מציאות של שמות כשהוא לבדו, כשהוא נמצא לעצמו. המציאות הזאת שנקראת שמות, שמותיו, כל שמותיו, כל מידותיו, השמות כולם, כמו שחז"ל אומרים, לפי מעשי אני נקרא. כשאני פועל כך, אני נקרא כך. כשאני פועל כך, אני נקרא כך. כל השמות כולם הם כולם גילויי הנהגות. גילויי מידות והנהגות. הבריאה כולה נבראה כדי שתהיה מציאות כזאת שנקראת שמות. בשמות כביכול בורא העולם מתגלה. כך הוא מתגלה. שמות זהו האופן איך אנחנו פונים אליו, איך אנחנו מבינים אותו, איך אנחנו מתחברים, מתקשרים אליו. אלה הם השמות. הבריאה כולה נבראה כדי... הבריאה כולה היא בעצם, כן, הגילוי של השמות. ומכיוון שאנחנו יודעים שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, התורה כולה, כל ה, כן, כל ההיקף העצום. התורה היא זאת שמגלה את כל הנהגותיו, את כל שמותיו, את כל מידותיו. לכן אומרים חז"ל שכביכול בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. הרמב"ן מביא את זה בהקדמה לפירוש התורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. הבריאה כולה היא גילוי של התורה, במילים אחרות, גילוי של שמותיו, גילוי של כל התורה כולה. לשם כך, חייבים להיות נבראים. זאת אומרת, בלי נבראים, בלי אדם שקורא כביכול בשמו, בלי אדם שפונה אליו, בלי אדם שיש לו יחס כביכול, יחס אל בורא העולם. אז כל המושג שמות לא שייך. באופן שכל הבריאה כולה היא בעצם גילוי שפונה אל מי? זה פונה אל צורת אדם. האדם אליו כביכול בורא העולם פונה בכל הבריאה כולה. אליו הוא מדבר, אליו הוא מתגלה. זאת הבריאה. אנחנו יודעים שגם המתגלה וגם מי שהדברים נתגלו לו, שניהם צורת אדם. הנביא בנבואת יחזקאל, כשהוא מתאר את נתגלו לו מראות אלוקים, והוא ראה כביכול, הוא ראה כביכול למעלה, הוא ראה את כיסא הכבוד, ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. כך כתוב בפסוק. זאת אומרת, המתגלה הוא אדם, ואל מי שהדברים נתגלו, גם הוא אדם. וזה חייב להיות כך, משום שבעצם, באמת, אין לאדם שום אפשרות להבין היטב. אדם יכול להבין רק את עצמו. אז אם כביכול בורא העולם רצה לגלות משהו לאדם, אז הוא צריך היה לגלות לו משהו שהוא בדומה לו. אדם מבין אדם. זה מה שהוא יכול להבין. מחוץ לעצמו, אין לאדם שום דרך להשיג מערכת אחרת, חוץ מאת המערכת האנושית. את עצמו, ומתוך עצמו הוא מבין את כל יתר הדברים עד כמה שהם מצטרפים אליו. הדבר הזה מחייב שכל הבריאה כולה בעצם תהיה היקף של צורת אדם. אדם וכל מה שמצטרף אליו. כל מה שמצטרף אליו הכוונה, כל מה שהוא קולט, כל מה שהוא תופס, במילים אחרות, כל מה שהוא קולט ותופס, זה כל מה שהוא מצרף לתודעה של עצמו. אדם מכיר את עצמו, ועם זה שהוא מכיר את עצמו, אז הוא מכיר את כל מה שמצטרף אליו. כל מה שמצטרף אליו זה כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא חש, כל מה שהוא קולט מבחוץ. כל הדברים האלה, הוא תופס אותם משום שהם נתפסים אצלו כדברים שמצטרפים לתודעה שלו. אין אפשרות וזה דבר ברור לכל מתבונן, אין אפשרות שאדם יבין משהו, יקלוט משהו, שהוא לא בעצם הוא עצמו. האדם מתחיל להבין, ככה האדם מתפתח. האדם מתפתח מתינוק בן יומו, עד שהוא נעשה אדם מבוגר, אדם גדול, אדם שמבין, משיג, תופס הרבה דברים. כל הדברים האלה הם כולם פיתוח, הרחבה של אותה תפיסת עצמו שהייתה לו מלכתחילה. כך שבמילים אחרות, מה שהאדם באמת יודע זה את עצמו. מה שהוא תופס באמת זה אני. אני. כל הרחבות הדברים, כל התפיסות הנוספות, כל מה שהוא קולט, כל מה שהוא רואה, כן? כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא חווה, כל מה שמצטרף לתודעה שלו, זה מצטרף אל האני שלו. וככה האני מתרחב והולך. התפקיד האמיתי של האדם זה להגיע. הגמרא אומרת, אדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו. אדם הראשון כשהוא נברא, אז ההשגה שלו, התפיסה שלו, הוא קלט את כל הבריאה כולה. כל העולם כולו. זה היה אדם הראשון. האדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, כלומר, האדם השיג, נתגלה, העולם כולו נתגלה לו. כביכול בורא העולם ברא את העולם, והוא התכוון אל האדם לגלות לו את מה שהוא רצה. האדם הראשון, לפני החטא, קלט, קיבל, השיג את כל מה שכביכול בורא העולם רצה לגלות לו. את זה הוא השיג, את זה הוא תפס. ממילא, אדם היה מסוף העולם ועד סופו. לא היה חלק כלשהו בעולם שלא נתפס אצלו, שלא הובן על ידו. זאת אומרת, הפריסה של האדם הייתה מסוף העולם ועד סופו. הכל היה גלוי לפניו. את הכל הוא הכיר, את הכל הוא ידע. כשהוא אמר אני, אז זה באמת היה כל העולם כולו. לא היה חלק קטן בעולם, שזה לא היה חלק ממנו. וכשהוא אמר אני, אז המכוון היה כל העולם כולו. הכל. כשהאדם חטא, אז הוא ניתק את עצמו מהמציאות הענקית הגדולה, ולקח לעצמו, זאת אומרת, הוציא את עצמו מהמציאות הגדולה, השלימה, שם את עצמו. בלשון הגמרא זה נקרא, הקדוש ברוך הוא הניח עליו כפו ומייתו, והעמידו על מאה אמה, בסך הכל. מי מציאות שהיא מסוף העולם ועד סופו, הוא הפך להיות יצור קטן מאוד. הוא הבדיל את עצמו, הוציא את עצמו מהמציאות הכללית, יצר לעצמו מסגרת בלי להתחשב במציאות הגדולה, כביכול, שבורא העולם ברא. זה פירוש המושג חטא. חטא זה נקרא שבן אדם מוציא את עצמו מהמציאות האמיתית. אז הוא מתקטן ונהיה מציאות קטנה, נמצאת לעצמה, והיא מנותקת מכל המציאות הגדולה הענקית, מכל העולם כולו. על אברהם אבינו כתוב שהוא היה האדם הגדול בענקי. חזל דורשים את זה על אברהם. אברהם, האדם הגדול בענקי. אברהם היה הראשון שהחזיר לעצמו את אותה מציאות גדולה שהיא הייתה האני שכלל את כל העולם כולו. כל העולם כולו, הכוונה, הכל, השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, הכל זאת מציאות אחת. מציאות אחת. הכל, את הכל כביכול. כל זה כביכול בורא העולם רצה לגלות, אבל לגלות את זה כמציאות אחת שלמה. כל עניין עבודה זרה בעולם זה ניתוק. עבודה זרה פירוש, לקחת כל כוח בנפרד. כל כוח וכוח שיש בעולם, כשלוקחים אותו בנפרד, מתייחסים אליו ככוח בפני עצמו, לא כחלק מהכוח הגדול של המציאות השלמה. זאת עבודה זרה. אברהם אבינו היה זה שהוא ביאר עבודה זרה מן העולם. לבאר עבודה זרה מן העולם, פירוש, לקחת את כל הכוחות כולם ולצרף אותם. אנחנו כבר הרבה פעמים הזכרנו, חזרנו על זה הרבה פעמים, מה שכתוב מיד בתחילת ספר הזוהר, בהקדמה אפילו. המילה אלוקים, זאת ההתגלות של כביכול בורא העולם כבורא. בשם הזה הוא ברא את העולם כולו. המילה אלוקים מורכבת משני מילים. מי אלה? כדברי הכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כשיודעים מי ברא אלה, אז מתגלה שם אלוקים. כשמנתקים את האלה מהמי, אז מה שנהיה מזה, נהיה מזה אלה אלוהיך ישראל. נהיה מזה חטא העגל, נהיה מזה עבודה זרה. אלה, אלה, בניתוק מהמי, זה נקרא להוריד כביכול. לקחת את שם אלוקים ורחמנא ליצלן לעשות אותו לאלוהים אחרים. זה נקרא כשמנתקים את המי מהאלה. אברהם אבינו היה זה שהחזיר את כל האלה, הוא החזיר למי שברא אלה. זה עניינו של אברהם אבינו, שעיקר עיסוקו מלכתחילה היה. הגמרא אומרת שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו הייתה בת 400 פרקים. כל פרטי הכוחות, כל פרטי הכוחות שבבריאה, הם יחד שהכוחות מתפרטים ולוקחים כל כוח וכוח בפני עצמו. חז"ל אומרים שזה הסוד של אותם 400 איש שהיו הולכים עם עשיו. עשיו, שהוא הסתובב ו400 איש עמו, כל אחד ואחד מ400 האנשים האלה היה שייך. היו 400 מיני עבודות זרות. 400 כוחות של רע יש בעולם. כנגדם, כנגד 400 כוחות הרע, הם מכוונים כנגד 400 400 חזל קוראים לזה אלמין דכסיפין, עולמות השכר, עולמות הנכספים, אותם עולמות שהכל רוצים בהם, הכל כוספים להגיע אליהם. אלה הם 400 הפרקים של מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו. אברהם אבינו ידע, הבין את הביטול, או יותר נכון, לא הביטול, אלא איך להכליל כל כוח וכוח נפרד, באיזה אופן הוא כלול כביכול בשם אלוקים. איך הכל מצטרף למי שברא אלה. פיצול של כל המציאות כולה למציאויות קטנות. הדבר הזה זאת הראשית של חורבן העולם. כך לשבור, זאת השבירה שהיא תחילת העבודה זרה. לוקחים כוח ועוד כוח ועוד כוח. מפצלים והעולם נהיה מלא כוחות מפוזרים. העולם נהיה מלא מכל אלה. ואין אפשרות לחבר את הכל, לצרף את הכל למי שברא אלה. זה היה עניינו של אברהם אבינו. להחזיר את הכל לאחד. המערכת הנפשית שמקבילה לזה האדם בעצמו, האדם, כל אדם ואדם, כשאדם מתבונן בעצמו אז הוא גם את האחדות האמיתית של מציאותו שלו לא תופס. אדם שחי באחדות אמיתית, עם עצמו לפחות, אז הוא חי בקו אחד כל הזמן. הוא חי במערכת שמחברת, מצרפת, את כל הפרטים של חייו. אנחנו הרי יודעים שחיינו מפוצלים, היום כך, או רגע כך, רגע כך, רגע כך. וכל רגע אנחנו מישהו אחר. כל רגע אנחנו מלאים חרטות. כל רגע אנחנו לא מה שעשינו קודם. קודם חשבנו כך, עכשיו חושבים כך. הכל מפוזר, הכל לא מתחבר, הכל לא מציאות אחת. וכך אנחנו חיים. אנחנו חיים, קופצים ועוברים מקיום אחד לקיום אחר, מהרגשה אחת להרגשה אחרת. והדברים לא מצטרפים יחד. כשהדברים לא מצטרפים יחד, זאת לא צורת אדם באמת. על אברהם אבינו כתוב בפסוק, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קראתי. כביכול בורא העולם קרא לאברהם אבינו אחד. אברהם אבינו היה אדם אחד. כל חייו היו מהלך אחד. מהלך אחד שהוא מצטרף, כל הפרטים כולם מתחברים לשלמות אחת. זה נקרא אדם הגדול בענקים. פירוש המילה גדול זה שכל החלקים מצטרפים יחד לקומה אחת שלמה. העומק, העומק של מידת החסד של אברהם אבינו, בעצם החסד של אברהם אבינו אין בו שום חידוש, כי אברהם אבינו לא עשה חסד עם אף אחד, רק עם עצמו. כל מי שאברהם אבינו עשה היטיב איתו, עשה איתו חסד, זה לא בשבילנו חסד, זה נקרא להיטיב עם אחרים. החסד האמיתי הוא לא להיטיב עם אחרים. החסד האמיתי זה שכל האחרים יהיו אני. כל אותם אחרים, כל אותם אחרים, יצטרפו למציאותי שלי. כך שכשאני אומר אני מתכוון לכולם יחד. באופן שכשאני מיטיב, אני מיטיב עם עצמי. זאת מידת חסד של אברהם אבינו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. הכל ברא לכבודו. יבוא מישהו ויאמר, אם כן, אז איפה מידת חסדו? איפה עולם חסד ייבנה? הרי הכל לכבודו. איפה יש כאן חסד? על זה, כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, על זה תקנו אנשי כנסת הגדולה את התפילה שאנחנו אומרים בתפילת יוצר. טוב יצר כבוד לשמו. העובדה הזאת עצמה היא החסד הגדול ביותר. זהו החסד האמיתי. החסד האמיתי הוא שבסופו של דבר, בסופו של דבר, חסד אמיתי כשהוא נעשה עם אחרים הוא פוגע בהם. אחרים רוצים להיות לבד, הם לא רוצים חסד. גם הם רוצים לחיות. החסד האמיתי הוא שעושים, מטיבים עם אחרים, באופן שהם עושים איתי טובה. הטובה היא בשבילי. זהו החסד האמיתי. כך נראה חסדו יתברך, וכך נראה החסד של אברהם אבינו. זאת מידת החסד האמיתית. חסד שרוצה שיהיה לכולם טוב, לכולם שיהיה טוב, זה חסד שסותר את עצמו. לכולם לא יהיה טוב אם אתה תטיב איתם. לא יהיה להם טוב. לכולם יהיה טוב אם אתה דרכם תיטיב לעצמך. דהיינו, הם יצטרפו להיטיב לך. כך צריך להיראות החסד האמיתי. החסד האמיתי, החסד הגדול. החסד הגדול. חסד הגדול באמת. שאני מטיב לאחרים באופן כזה שאחרים לא מקבלים ממני טובה, אלא קבלת הטובה שלהם היא טובתי. כך אני מטיב איתם. כך אני מטיב איתם באמת. כשאנשים קיבלו מאברהם אבינו חסד, הם לא קיבלו ממנו חסד. הוא משפיע עליהם חסד. הוא עושה רק לטובת עצמו. רק הם, זה הוא עצמו. זהו החסד הגדול. זהו החסד שהוא. כאן נמצאת הנקודה שנתחדשה בפרשה הזאת. זאת הנקודה שנתחדשה כאן בפרשת החסד. כאן בורא העולם גילה לאברהם ויוצא אותו החוצה. המציאות הזאת, להבין, המציאות הזאת שנקראת שכל אדם ואדם יחידי הוא עולם מלא. כל אדם בודד. במשנה, בסנהדרין, מאיימים על העדים, עדי נפשות, שבאים ומעידים על אדם שהוא חייב מיתה. מאיימים עליהם ואומרים להם, תדעו, לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך. ללמדך. אנחנו לא יודעים מה הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי. האדם הראשון נברא, והוא נברא יחידי, וממנו נברא כל, ממנו המשיך כל העולם כולו. ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אבל מלכתחילה נברו, האדם נברא יחידי, וממנו הוא התקין לו בניין עדי עד, והם פרו ורבו ומילאו את העולם. מלמדים אותנו כאן, האדם נברא יחידי ללמדך. האדם נברא יחידי כדי שנלמד מזה. האדם היחידי, אליו היה כל הגילוי כולו. כביכול בורא העולם התכוון, כשהוא ברא את העולם, הוא התכוון אל אדם אחד, לגלות לו את כל העולם כולו. הדבר הזה מלמד אותנו, שכל אדם בודד, כל אדם יחידי, הוא עולם מלא. הוא צריך להיות זה שאליו הכל מתגלה, ואליו היה כל המכוון בבריאה. אם יש עוד אדם בעולם, זה עולם בפני עצמו. הוא, אין דעותיהם שווים. כשם שהם פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות. וכל אחד ואחד יש לו עולם שלם משלו. כל אחד רואה את הדברים אחרת. כל אחד יש לו את עולמו שלו. וכל עולם ועולם הוא עולם מלא. כל יחיד ויחיד הוא עולם מלא. וכל יחיד ויחיד אליו כביכול בורא העולם מתכוון בבריאת העולם. את הדבר הזה אומרים לעדים. אם אתם פוגעים באדם נקי, ואתם גורמים למותו של אדם נקי, אתם מאבדים לא אדם אלא עולם מלא. תדעו את האחריות. אתם מאבדים עולם מלא. זאת אומרת, מתכוונים להגיד להם, אתם תהיו נאנשים כמו מישהו שהחריב את העולם. זה נקרא, כן, לפגוע באדם, להרוג אדם. זה נקרא להחריב עולם מלא. עולם מלא. המשנה ממשיכה ואומרת, לפיכך, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אותו לימוד שמלמדת אותנו, העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם יחידי, האדם נברא יחידי. העובדה הזאת מלמדת שני דברים, שהאדם הוא עולם מלא, והאדם חייב כך להבין, בשבילי נברא העולם. אני הוא האדם שבשבילי כביכול בורא העולם ברא את כל העולם כולו. בשבילי נברא העולם. אני בעצם עולם מלא. החלק הזה באמונה התווסף לאברהם אבינו כאן בפרשה הזאת. פרשה הזאת, כשהבורא העולם הוציא את אברהם אבינו החוצה, הוציא אותו מחוץ לכל מערכת העולם, שינה עבורו לבד את כל סדרי העולם. כאן אברהם אבינו הבין, כאן נתבססה גם מידת החסד שלו וגם מידת האמונה שלו. כאן זה נגמר, כאן זה חל, כאן זה נתגלה בשלמות. אין אפשרות להגיע לשיא גבוה יותר באמונה, אין שום אפשרות. המקסימום, השיא הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו באמונה, זה שהאמונה היא, אני תופס כביכול את מציאותו יתברך כמציאות עצמי. אני את עצמי, ברור לי שאני קיים, ברור לי שאני נמצא. מציאות עצמי היא הדבר המוחש ביותר, הדבר הברור ביותר שיש לי. כך צריכה להיראות האמונה. האמונה צריכה להיראות שכשאני אומר אני, אז אני אומר את אחד מכינוייו של בורא העולם. כמו שאמרנו לא מזמן, אני הושיע נא. הדרגה הזאת של האמונה, הדרגה הזאת של האמונה, זאת, כאן יש משהו ש כל מציאות נתפסת, יכולה להיות נתפסת, יכולה להיות מוכחת, יכולה להיות נראית, מתגלה מכל הצדדים, זה הכל נכון. אבל שמציאות תתפס כמציאותי שלי כאן, על זה נאמר ויחשבה לו צדקה. כאן כביכול אברהם אבינו נתן לבורא העולם את עצמו. הוא לא נתן בעצם, אלא הוא קיבל. הוא קיבל את עצמו האמיתי, אבל הוא נתן את עצמו כמו שרוב באי עולם, רוב, כל באי עולם. בני אדם תופסים את עצמם כמציאות נפרדת. זאת נקראת תפיסת עצמי. אני יצור בפני עצמו. כך אני מבין. כך אני תופס את עצמי. לזה אני מתכוון כשאני אומר אני. כשאני אומר אני מתכוון אני ולא אתה. אני ולא אחר. אני ולא הוא. כשבן אדם מגיע לומר אני, והכוונה תהיה אני, אתה והוא וכל האחרים, הכל כלול, זה הכל אני. אם אני כאן, הכל כאן. במובן הנכון של הדברים, אתם חייב להגיד בשבילי נברא העולם. כל העולם כולו הוא חלק מאני. התפיסה הזאת היא לא תפיסה שהוא לוקח את הכל לעצמו. התפיסה הזאת היא תפיסה שהוא נותן את עצמו למציאות השלמה. בנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא לעולם צדקה. לעולם. כאן אין שום דבר מוכח, כאן אין שום דבר שאפשר להוכיח מבחוץ. זאת הצדקה האמיתית. כאן האדם נותן את עצמו. הוא לא נותן ומוסר, אלא הוא נותן ומקבל עצמו אחר. אדם נותן את האני הפשוט שלו, ומקבל אני גבוה יותר. אני שהוא אחד מכינויי שמותיו של בורא העולם. כאן נמצא שורש מידת החסד של אברהם אבינו. כאן שורש מידת החסד. מידת החסד של אברהם אבינו היא להתחסד עם עצמו. כשאדם מתחסד עם עצמו, זה בעצם לא חסד. אין שום חידוש בחסד כזה. החידוש הגדול זה גופה. זה בעצם החסד האמיתי שאפשר לעשות עם העולם. אני לא נותן למישהו משום שאני רוצה לתת לו. אני נותן למישהו ואני מטיב עם עצמי בזה. כך גם בהוא זה לא פוגע. זה החסד הנכון. זה החסד האמיתי. העבודה האמיתית שבני אדם חייבים בה, העבודה האמיתית היא להרחיב, להרחיב ולהשתדל להרחיב יותר ויותר את הגבולות של אני. אדם כשהוא אומר אני, הוא צריך להתכוון, להשתדל להתחבר למציאות האמיתית, למציאות השלמה. זה מה שהנחיל לנו אברהם אבינו. כשאנחנו אומרים אלוקי אברהם, אנחנו מדברים גם על מידת החסד, וגם על העובדה הזאת, שאברהם אבינו היה זה, שכשהוא אמר אני, הוא התכוון כביכול לכל המציאות כולה. זאת המלכות האמיתית. אני זה אחד מכינויי המלכות. אלוקי אברהם זה חסד ומלך העולם. זה שורש עמוק יותר, פנימי יותר למידת החסד. השורש הפנימי למידת החסד זה המילה גמילות חסד היא בעצם זה משפט שסותר את עצמו. המילה גמילות זה מלשון גמול. גמול זה דבר מחויב. גמול זה דבר מחויב. חסד זה דבר שהוא כולו רצון טוב. איך אדם נהיה גומל חסד? אם הוא גומל זה לא חסד. אם זה חסד זה לא גומל. החסד האמיתי וכשאדם עושה את אותה פעולה, אבל הוא עושה אותה כגמול ולא כחסד. זה החסד הגדול. כשאדם עושה חסד לצאצאיו, אז אין לו הרגשה שהוא עושה משהו ברצון טוב. הדבר ברור שזה בלי זה, זה לא ייתכן. כשאדם נעשה אכזרי על בניו ובני ביתו כעורב, זה דבר שהוא כנגד הטבע האנושי. שם זה בוודאי לא חסד, אלא גמול. כך צריך להיות חסד תמיד. כל חסד הוא גמול. זאת הנקודה שרצינו לבאר. אנחנו הרי לומדים את ענייני האבות. מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו? להשתדל לפחות, להתבונן, להסתכל, לראות מרחוק לאיזה גבהים מסוגלים היו בני אדם, ילודי אישה, כמונו, לאיזה גבהים היו מסוגלים להגיע. זה מה שרצינו לבאר. שבוע הבא לא יהיה שיעור.